לנו תמונה על האבים, הכוסף היא לא בבני התואר. פרושה, אנחנו לא שוקים ארבע כוסות, אלא שוקים ארבע פעמים כוס יין. וכל אירוע, כל כוס בחרנו למצווה בפני עצמה לעשות אותה, והמצווה הראשונה היא מצוות קידוש, שזה מצווה רגילה, שעושים כל שבת וחג. אבל בלילה הזה הקידוש הפך להיות לכוס של יין ששותים לכבוד דרך חירות, לכבוד יציאת מצרים, לכבוד זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כן, זה מצוות קידוש. המספר 4 נעסוק פה אולי בהמשך קצת, הוא חוזר עצמו הרבה מאוד פעמים בלילה הזה, כמה פעמים, אבל לא ניכנס לזה כרגע, אולי בהמשך. אחר כך אנחנו הולכים לאכול קרפס. מבחינתנו קרפס זה איזשהו דין כזה. אז כתוב בגמרא שתקנו חכמים לאכול שתי טיבולים. הכוונה היא לאכול שתי אכילות של ירק, והעיקרון, שוב, כתוב בגמרא בשביל התינוקות שיש לו. אני רוצה להבין. אני תינוק ושאלתי, מה יענו לי? שזה בשביל שתשאל. יש כאלה, יש כזה צורת ביטוי, אבל זה לא לעניין. אז אני חושב שצריך לענות. התשובה האמיתית ששותים, שאוכלים קרפס או אוכלים שתי טיבולים, אוכלים, זה דרך חירות. דרך חירות זה מה שעוד עושה את הגמרא. דרך חירות זה אומר דרכם של אנשים עשירים שאוכלים לאכול, שהם אוכלים לפני הסעודה ירק לתיאבון, זה סוג של מתאבן, איך שקוראים לזה, ואחר כך אוכלים בתוך הסעודה, וכן הלאה. אבל העיקרון הוא דרך חירות. הסיבה שחזל אומרים כזה בשביל התינוקות שישאלו, הכוונה היא, חזל לא מצאו לנכון לחייב דרך חירות אופנים מסוימים. יש דברים מסוימים שהם כן בחרו לחייב מהדרך חירות, כמו הסיבה, כמו ארבע כוסות. אבל האם לאכול בשר מספר 6 או בשר מספר 2? כל אחד מבין שבשר מספר 6 הוא יותר טעים, ודרך חירות לאכול בשר מספר 6, יהודים טובים משתדלים לקנות בשר טוב לאחד אחד, לטבל אותו כמו שצריך, לפי טעמך. חז"ל, מה ראו חז"ל לתקן את הדרך חירות הזו באופן חובה? כי הם ראו פה משהו שיכול לעורר את התינוקות שישאלו, שזו מטרה גדולה בלילה הזה. אני אגיד את זה בדרך מליצה, רבו ישעיה אומר שישארו בזכרוב, אני חושב שהעבודה של הלילה הזה להפוך את מי שאינו יודע לשאול לתם. יכולים להוציא מהילד הקטן, אבא, מה זאת? אבל זה בוט. אבל עוד פעם, אנחנו עושים, זה כמובן...
מה קורה ממה שואלים?
לא באת נגיע למה נשתנה, היהודים, שעה טובה אתה שואל. עוד רגע נגיע לזה. אבל אני אומר, האכילה של קרפס, או האכילה של ירק לפני האוכל, היא מנהג מקובל במקומות של בסעודות של עשירים, בסעודות של חירות. אני נראה לי שעד היום מקובל להגיש מתאבנים לפני האוכל. במקומות מסוימים, לפעמים שמים אשכולית עם סוכר, יש מקומות שמקובל ככה, יש מקומות לא בקרפס, קרפס נוהגים לאכול ירקות. אבל ירקות זה אומר לא פרי אדמה. בננה לא, ירק זה אלים, ירקות אלים. אומנם אצלי בבית תלארו שלי אוכלים תפחי אדמה. זה לא בדיוק ירק. אבל אני אתמקד בעיקרון. העיקרון הוא לאכול לאכילה של לפני האוכל, לאכילה של עושר, של רחבות, של דרך חירות. הסיבה שאנחנו חז"ל חייבו את זה, כדי שהתינוקות ישאלו. זה אפשר. כן, הגענו לאגדה. או, יחד, שכחנו את היחד.
אבל מה
זאת אומרת, אם
אין שאלה
כאילו תינוקות,
מה זה
יש שם?
הם
לא מוכרים כרפה,
זה מה שרוצים
שכאילו ישאלו, מה? לא, דרכם של התינוקות, להסתכל, התינוקות הכנה ילדים. ילדים עושים, רואים דבר שהוא שונה לסדר הרגיל. בדרך כלל אנחנו לא כאלה אנשים עשירים, לא רוצים לאכול ירק לפני האור.
תעלם, אתה עושים את האורכן שיש
לו איתן? לא, זה מה שאני חושב. אנחנו בגלל שאנחנו עושים את זה כאלה, אנחנו עושים, אנחנו עושים, בחירות של החיתולה, בדרך חירות, אנחנו ירקות, אוכלים אוכל, אוכלים מנה ראשונה לפני האוכל. לא, מנה, זה מתאבן, זה המילה. זה מתאבן, זו המילה
העיקרית.
הרבה מקומות מקובל לעשות את זה, אתה מגיע לאירועים, אתה רואה שיש לך ירקות לפני האוכל. ירקות, סוג של סלט ירקות מסוים. כמובן, התפריטים הם משתנים מעידה לעידה ומדור לדור וממקום למקום. המנהג, הרעיון לאכול לפני האוכל בתאבנים מאוד מקובל בסעודות עשירות מאז ימי חז"ל ועד ימינו. וחז"ל שאמרו, זה אני במשלה שאשר אמר, היא שאלה רצינית, איזה טעם יש להגיד לך שעושים את הדבר כדי שתינוקות ישאלו? שכשאם הם ישאלו, לא תדע מה לענות להם. תגיד להם, עשיתי את זה כדי שתשאל. התשובה היא, לא, הרעיון הוא שיש פה דרך חירות. רק שחזק קבעו את דרך חירות הזו באופן מחייב, לא בהתאם להרגלים של כל אחד וכו' וכו', כדי שהתינוקות נשארו. וזה נכון שהתינוקות נשארו, זה עניין גדול מאוד בלילה, זה מרכזי מאוד, כי השאלה היא הדרך ללמד בני אדם. יש בדיחה מפורסמת, שאבא הולך עם הבן שלו ברחוב והילד שואל את השאלות. אבא, למה חנויות פתוחים ביום וסגורים פתוחות בלילה, פתוחות ביום וסגורות בלילה? אז הוא אומר, אני לא יודע. אבא, למה למכונית יש גלגלים ולסוס יש רגליים? אני לא יודע. אבא, למה גברים הולכים עם כיפה ונשים בלי? לא יודע. אבא, מפריע לך שאני שואל שאלות? אמר, לא, אם לא תשאל, איך תדע? עכשיו, הבדיחה היא בדיחה טובה, אבל באמת זה לא בדיחה. כי מה שהעיקר מה שאבא צריך לתת לילד, כל השנה כולה ומפרט בדבר הסדר, זה את הפתחון פה לשאול שאלות. תשובות, הוא ידע הרבה תשובות בחיים שלו. הוא ימצא את התשובות לבד, הוא יכוון את התשובות לבד. זה הדבר העיקרי שצריך לתת לילד. פה בגדה של פסח אנחנו עסוקים גם לענות. גם לבוגר, כן, נכון. אז היכולת לשאול שאלות נכונות. שאלות נכונות, אני לא מתכוון שאלות טובות. שאלות שמטרידות אותך. אין דבר כזה שאלה נכונה. אין דבר כזה שאלה נכונה ושאלה לא נכונה. שאלה זו לא שקשה לי. אם קשה לך, אז קשה לך. אם אתה לא מבין משהו, אתה צריך לשאול. והשאלה היא הפתח שדרכו אפשר לתת לאדם הבנה וידיעה. דרכו הוא משיג ידיעה. כבר אמר ראש חכמי יוון, אריסטו קבע, טבע את האמרה. ראשית חוכמה, פליאה. ההתחלה של כל חוכמה היא העמדה של אדם שהוא מתפלא. ולכן, שיהיה תינוקות שישאלו, זה משהו אדיר. אם יש לך ילד ש...
איך הוא מהיר את השם?
לא קשור, שייך להקשר אחר. שייך להקשר אחר. ראשית חוכמה, פליאה, זה כפשוטו. פשוטו. אם אדם ידע שאני אבוא בשיעור ואני אגיד אותו לאנשים, אם לא ישאלו שאלות, הם יקלטו את הידע הרבה פחות. הם יפנים אותו הרבה פחות. אם משהו קשה להם, אתה יכול דרך התשובה שאתה עונה להם להכניס לפעמים הוצאות שלמים של ידע. זה העיקרון. וגם ב...
העניין של הקזית, חזל, הזכירו את הקטע עם הקזית בקרפת, זה לא קזית. אנחנו היום נמנעים מקזית, זה לא...
זה הוצאה של הסתבכות הלכתית. אני אגניס את זה כמה מילים.
נכון, זה קזית, זה לא
עדינים. אני רואה שאתה צודק. אין ספק שאתה צודק. מה שקרה פה זה קרה ככה, אנחנו נאכל בהמשך הסעודה, אחרי שניטול ידיים ונאכל מצה, נאכל גם מרור, והתפתח דיון אצל הראשונים, היה למרור מברכים בורא פרי אדמה או לא. הדיון היה בשאלה האם המרור הוא דבר שהוא בא מחמת הסעודה או לא בא מחמת הסעודה. זה נחלקו. עכשיו, אנחנו רוצים, לא רוצים להסתבך עם הבעיה הזאת, ורוצים שהבורא פרי אדמה של 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 הקרפס בעצם יפתור את הבורא פרי אדמה של המרור אם צריך. עכשיו, יש הלכה בהלכות ברכות, יש הלכה מעניינת מאוד, שאדם שמתיישב לאכול והוא חייב ברכה אחרונה, אם אני אכלתי משהו לפני האוכל עכשיו אני נוטל ידיים בסעודה, באופן רגיל ברכת המזון לא פותרת את האוכל שאכלתי לפני האוכל. אני צריך, יש תנאים מסוימים שבהם יש קשר בין האכילה שאכלתי לפני הסעודה לבין הסעודה, ואז ברכת המזון תפתור את הסעודה. למשל, אם אכלתי פת, אפילו פת הבאה בכסלין שמוכרים אליה מזונות, כיוון שזה פת, אז ברכת המזון תפתור את זה, ולכן לא מברכים, אם אני אוכל לפני האוכל, לא מברכים על המחיה. אבל אם אכלתי למשל תמרים, ואני אחר כך נותן ידיים, אין קשר בין התמרים לסעודה, אז אני צריך לברך על העץ, להוציא, אם זה נקרא הקשר פטור ברכה, קוראים לזה בשפה של הפוסקים. אם אני מתכוון באמצע האוכל לאכול עוד דבר שברכתו בורא פרי העץ, ואם אני אברך עכשיו אני אצטרך להתחייב עוד פעם בברכה, אז בעצם אני פטור מלברך עכשיו על העץ, והברכה שברכתי בורא פרי העץ על התמרים, תפתור את התפוחים שאני אוכל באמצע האוכל, את האגוזים שאני אוכל באמצע האוכל, ולכן אני גם ברכת המזון תועיל על התפוחים והתפוזים שאני אוכל באמצע האוכל, ודרך זה גם על התמרים שאכלתי בתחילת הסעודה. עכשיו, בוא נעזור לסוגיה שלנו. אם אני אוכל ואוכל עכשיו ברכתי בורא פרי אדמה על הקרפס, ואחר כך אני אוכל מרור לפי הדעה בראשונים שזה חייב בברכת בורא פרי אדמה, אז אני פטור מלברך על הקרפס, וברכת המזון תפתור את הכל. אבל לפי השיטה בראשונים שהמרור לא חייב בכלל בברכה, הוא נפטר בברכת המוציא, של המצא. אז בעצם, אז עכשיו ירחתי בורא פרדה, אבל אני צריך לברך בורא נפשות. כדי לפתור את הבעיה, הכריע רבנו בעל הטור, וככה נוהגים בהרבה מאוד קהילות, לכל פחות מכזית, כדי לא להתחייב בוודאי בברכת בורא נפשות, ולא להישאר, לא להיכשל חלילה באכילה בלי ברכה, בלי ברכה ברכת הנהנים, שזה לא טוב כל השנה, כל בחור ובלילה הקדוש של ליל הסדר. עד כאן הדברי הטור. עכשיו, המציאות שלנו היא, אני אגיד לכם את ההערה שלי, זה לא התפקיד שלי, אבל אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שהכזית הוא כל כך קטן, שזה לא מציאותי לאכול פחות מכזית. אני לא מאמין שיש מישהו שאוכל פחות מכזית.
בן אדם כל כך רעב.
מה?
ואנשים כל כך רעבים.
גם זה, זה עוד בעיה נוספת. אבל קודם כל, אני חושב שרוב האנשים שאוכלים פחות מכזית, הם לא מעריכים נכון, הם אוכלים יותר מכזית. אז זה שהם מחמירים ורוצים להגיד שכזית הוא יותר מזה, זה צרה אחת. אבל זה שהם יקילו במוחה האחרונה, לא נראה לי שזה צודק. מי שמסתכל על גודל של זית, דעת בעל החזון איש, וככה פשוט שככה זה, שהכזית להלכה הוא הכזית שלנו, כמו שרואים אותו בשוק, אתה יודע מה, הכזית מנדלינה, נראה לי, זה הגודל הרגיל של כזית. כל פחות מזה קרפס, מאוד קשה להגיע לדרגה הזאת. זה דרגה גבוהה מאוד, שקשה להגיע אליה. קשה להגיע, לא מרזרח את זה, אני צוקים אצלם, ככה רואים את זה ביידיש, אבל הלוואי שנזכה להגיע לזה. אז לכן אני, במפרט שדעת רבותינו הגדולים, הרמב״ם והגרו, שחזן ציבור לאכול קרפס, הכוונה היא כזית, אז למעט העובדה היא שאוכלים כזית, זו העובדה שכולנו אוכלים כזית. אני לעצמי נתתי פתרון, אבל הפתרון הזה מכניס אותנו לסוגיה מורכבת. אני נוהג לחלק, בוא נגיד את זה בצורה פשוטה. אני, חוץ מה מרור, אני מחלק בסעודת ליל פסח גם בננה. בננה זה דבר שבקרתו בורא פרי אדמה, הוא ודאי דבר שלא נפטר בברכת המוציא. ולמלא, הבעיה נפטר. אחרי נטילת ידיים, אחרי הכורך, לפני שמגישים לאכול את הדגים, יש בנה לכל כך. בתוך הסעודה, אחרי כורך.
מה היא ברכה על
המרור?
המרור, אחרי שבירכתי בורא פרי אדמה לקרפס, אין לי בעיה. הבעיה שלי, אם אני חייב ברכה אחרונה לקרפס. ודאי פתרת את
זה. רגע,
אתה לא אוכל כזה קרפס?
ודאי פתרת את המרור, השאלה זה איך פתרת?
אז מה בננה הזאת תעזור ממשה?
בגלל, ברגע שאכלתי בננה בסעודה, אז ודאי יש קשר בין הקרפס בסעודה.
אתה מתחיל את המהות בלי לעשות ברכה
האחרונה על הקרפס? מה הדין אם אני אוכל היום לפני החצריים? בשבת הזו, לתוך היום, בשבת הזו עשיתי קידוש, חזרתי מהתפילה, והבן שלי עוד לא חזר מהתפילה. בשבת הזו חזרתי מהתפילה, והבן שלי עוד לא חזר מהתפילה. והבן שלי, עשיתי קידוש לעצמי, ואכלתי בזנות, וברכתי על המחיה. אחר כך חיכיתי עוד רבע שעה, אני חושבתי לאכול עוד משהו. ניגשתי למקרר, מצאתי במקפיא תמרים קפואים. טעים מאוד. אכלתי כזית תמרים. יותר מכזית, שלוש תמרים, נראה לי שזה כזית גם לדעת כולם. אכלתי שלוש תמרים וזהו. עכשיו, שאלתי את אשתי, מה היא מתכוונת להגיש? מנה אחרונה? אז היא אומרת לי שמנה אחרונה היא מתכוונת להגיש אפרסקים. זאת אומרת, במילים אחרות, עכשיו אני צריך לברך על התמרים או לא? אני לא צריך על התמרים, למה? כי הברכה על התמרים תפתור לי את האפרסקים. במקרה הזה, אז הכלל הוא שלא מברכים אחר האחרונה לפני הסעודה, וברכת המלון פותלת גם את התמרים וגם את האפרסקים. באותו אופן בירכתי בורא פרי אדמה לקרפס. אכלתי כזית, אבל אני לא מברך ברכה אחרונה, כי אני מתכוון לאכול בננה בסעודה. אם אני מתכוון לאכול רק את המרור על המרור עצמו, נחלקו הראשונים, צריך לברך ברכה בורא פרי אדמה או לא. אבל אם אני אוכל בננה, הכל טוב יפה.
זה לא יפה. זה בננה שבהמשך.
אין פה עסק של
בננה. באמצע סעודה לאכול בננה? למה?
זה לא באמצע. לפני שאתה התחלת, עשית המוסי ונטלת ידיים, עשית המוסי בין הברכה...
זה הכלל הרגיל, הכלל הרגיל שאדם שאכל פרי... לא, אין על זה ויכוח, על החלק הזה.
החלקוח... מוסים הקידוש, למה שותים פחות מקרבית יין בקידוש? בגלל שזה לא נכנס לספקות של ברכה האחרונה.
לא, פשוט, הקידוש, ואתה לא שותה יין בסעודה, אז יש דיון. דווקא ככה.
כל הפטנט הזה לזלום שהבננה לא תהיה קשורה לסעודה.
הבננה יעבור לו את זה. אבל גישים על זה.
רוב רביעי.
נמצא
בתסריט, זה כבר חלק. לא, כל מה אנחנו נגיד לכל מה אנחנו עושים מנה אחרונה, קומפוסט מה שנקרא, אוכלים מנה אחרונה, כאילו, מברכים על זה ככה, יש דעת רשי לא ככה, אבל לא דעת רשי, יש דעת לא ככה, אבל דעת תוספות, וככה אנחנו מבטקים להלכה כל השנה כולה, שדברים הבאים למתיקה ולא לצובה, מברכים עליהם ברכה אחרונה.
זה מה שלמדנו
עוד לברכות. כן, כן. נראה לי שקשה למצוא פרחה לטעם הזה, ואם טעיתי, אני עדיין לא, עדיין אני בסדר, כי אני רואה כמו הרמב"ם בהגזה.
לא
הייתך
פשוט לאכול פחות מכזי?
אני לא חושב שזה מציאותי.
זה לא מציאותי.
זה לא מציאותי. אתה צריך לאכול ממש פירור. שנסה לשוב, זית, הלכה למעשה, קשה מאוד לאכול זית בגודל של זית שלנו ולא לברך.
זה לא משהו, אני חושב שצלד ואישר סוף
אותם. וגם, אני חושב שלא מקיים את עיקר המילה של הקרפס. לדעת הרמב״ם והגרא לא מקיים את עיקר המילה של הקרפס.
זה לא
מתאמן. זה לא, זה לא. אז הם ציוו לאכול קרפס, הם ציוו לאכול קרפס.
לא כל פנים.
כן, כן. כל פנים, לא ניכנס לדיון, יש פה עוד נושא אחר.
אם ככה אני עושה את קרפס עם צימקים ועם סיפורים, ואני חושב כמו שצריך, מה אני עושה את כל המישהו שעשיתי עליה זה?
זה זכר. דרך אגב, חשוב לזכור שהמילה טיבול, בשפה של חז"ל, טיבול היא לא הכוונה לטבול במשהו. טיבול זה נקרא לאכול ירקות, לאכול. זה שאוכלים אוכל מטובל, מי יכול אוכל לא מטובל, מטובל נמתח וכו', ולכן טובלים את זה במי מלח, אבל טיבול זה לא הכוונה לטבול. לטבול זה לאכול, זה לא שפה של חז"ל. אבל זה לא הנושא שלנו, אנחנו נכנסים לנושא העיקרי. הלילה הזה, ליל פסח, יש מצוות עשה מן התורה, מצוות עשה חד פעמית שנוהגת פעם אחת בשנה, והיא המצוות, איך נקרא לזה, החמורות שבמקדש. בגלל שהמצווה הזו היא מצווה שניתנה כדי לבסס את כל היהדות כולה, והיא מצוות סיפור יציאת מצרים. אנחנו נעסוק בהמשך גם בגדרים של המצווה הזאת, מהם התארים שלה. תלמוד תורה באופן כללי. זה מצווה תלמוד תורה באופן כללי, או המצווה לחזור על ייחוד השם ואהבתו. אבל המצווה לסיפור יציאת מצרים, אין מצווה כזאת באמצע השנה. אני אומר עוד שבלי ספק זה חלק מהתורה. אם הילד שואל, כתוב התורה במפורש, כי שלך ואיך בחר לאמור מה זאת באמצע השנה, אז תענה לו. אבל מצווה לשבת את הילדים, לאסוף אותם, במצווה הזאת כרוכה וקשורה עם המצוות האחרות של הלילה הזה.
בדור הזה,
יודעים
קצת יותר מתוך,
מרוב
ההורים, מגיע
לזה שגני ספרדים בארץ, אם הרווחנו את זה, שאתה תלמד קצת יותר, כדי שתוכל לספר את זה, היה כדאי. כן, אנחנו נעסוק בכל זה הלאה. אומרת ההגדה, אה לך מעני ידי, אכלו אבותינו בארץ במצרים. הראשונים עסקו בשאלה הזאת, איפה אכלו במצרים? רשב"ם כתב פירוש להגדה, והוא אומר, כתוב פה שאכלו מצות במצרים. לא מסתבר לו שהכוונה לזה שאכלו מצות בלילה הזה, בליל פסח, ודאי היה קשה לו גם בהתחלה, פתיחה, לחמה עני עדי אכלו בלילה. מה הקשר זה שהלחם, הלחם הזה הוא לחם עוני, לזה שאכלו אותו בלילה הזה במצרים? לכן הוא מוסיף שדרך העבדים, דרך האדונים שמאכילים את העבדים מצה, כי מצה אוכלים קצת וזה מסביע הרבה וזה חוסך כסף לאדונים, ואלה הם עניין לאדונים שהעבד יאכל אוכל טעים, ולכן האכילו את המצות האלה במצרים. זה חידוש גדול מאוד שאין לו שורש בתורה שנכתב, אין לו שורש במדרשים. לא, זה אחר כך דבר נוסף שכתוב, ככה הוא אומר שיש כמה בחינות של מצה. כן. פשוט הדברים, הכוונה היא, אכל לחמה עני עדי אכלו אבותינו בארץ במצרים, הכוונה היא, הלחם הזה הוא לחם עוני. חשוב לשים לב, כשהתורה אומרת לחם עוני, אנחנו צריכים מיד לשאול, למה אוכלים לחם עוני? התשובה היא, לחם עוני אוכלים כדי לספר סיפור. תדען שדברים, אדם אוכל לחם עשיר. כלומר, הלחם הכי טוב שהוא יכול, ולחם טוב הוא לחם חמץ, לא לחם מצה. לחם עוני נמצא, קיים, כדי לספר איתו סיפור, כדי להזכיר איזה רעיון. אכלנו המצנה בארץ במצרים, את מצוות מצה אנחנו לא מתחילים אחרי יציאת מצרים, אלא אכלנו אותה במצרים בלילה הזה. בלילה הזה אכלנו לחם עוני. למה? כדי לבטא משהו. מה אנחנו רוצים לבטא? בהמשך הסיפור אנחנו נגיד. נדבר על לבטא את יציאת מצרים וכו'. אבל כיוון שהאוכל הזה הוא אוכל שנועד כדי לבטא רעיון, שאכלו אותו במצרים באופן סמלי כדי לבטא איזשהו רעיון, לכן האוכל הזה הוא לא אוכל פרטי שלי. הוא לא האוכל שהכנתי למשפחה שלי, אלא אוכל של מצווה, אוכל של קדושה, אוכל שבא להזכיר סיפור ששייך לכולם. ולכן כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, כל מי שצריך לבוא לאכול. מבחינה הלכתית, אם אנחנו מוזמים בלילה הזה, להזמין עכשיו לקורבן פסח, זה מסובך, כי אין לפסח נאכל אלא למנויו, ואי אפשר עכשיו, אבל הרעיון הוא זה שאנחנו, אם הייתי אוכל, עושה סעודה לכבוד האירועים, לכבוד החיים שלי, לכבוד החג שלי, אז אולי הייתי מזמין אורחים, אולי לא. אבל אם אני עושה סעודה לכבוד יציאת מצרים, אז אתה מחותן בדיוק כמוני. ולכן כולם מוזמנים. הסעודה הזו, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא סעודה חסרה. היא חסרה בגלל שאין בה את המרכיב המרכזי של הסעודה, והוא קורבן פסח. אנחנו נמצאים בגלות ואין לנו קורבן פסח. והסעודה הזו היא חסרה, כי החירות שאנחנו מביאים לידי ביטוי בה הוא חירות עלובה, כשאנחנו נמצאים בגלות. ולכן אנחנו אומרים, השעת האחה לשנה הבאה בארץ ישראל, השעת האבדם לשנה הבאה בחול. ההצהרה הזאת באופן כללי באה לבטא, לפני שמסבירים משהו, רוצים לבטא את העיקרון של הלילה הזה. העיקרון הכי כללי של הלילה, לפני שאני מספר בתיאת מצרים, הוא שאנחנו אוכלים היום סעודת קודש. אני ראיתי מישהו שכותב שיש שתי לילות בשנה, שתי לילות קדושים בשנה. ליל יום כיפור וליל הסדר. זה לא לגמרי מדויק, כי יום כיפור אין לו דין מיוחד בלילה. כל היממה יום כיפור. אבל באמת זה נכון, יום כיפור הוא יום קדוש, הוא היום הקדוש, הוא יום שבו כל יהודי כביכול נפגש עם הקדוש ברוך הוא בגישה מיוחדת, וליל הסדר הוא יום אחר של פגישה עם הקדוש ברוך הוא. שתי צורות שונות יש לשני המפגשים האלה. המפגש של יום כיפור הוא מפגש פרטי. כשאני עומד יום כיפור בתפילה, אני משתדל שהשכנים הילדים לא ישמעו איזה חטאים, אני מזכיר בווידוי, הם לא צריכים לדעת מזה. יש גם בחינה של תפילת ציבור, אבל באופן עקרוני, העמידה שלי לפני השם היא עמידה שלי לבד. אני עוזב את הבית, הולך לבית הכנסת. יש יהודים, הם פחות מקובל המנהג הזה, ושנשארים ערים כל היממה, או לפחות נשארים בבית הכנסת כל היממה. אני פורש מאכילה ושתייה, זו צורה אחת שאני מראה שם הקדוש ברוך הוא, פעם בשנה. יש צורה שנייה, אני יושב עם המשפחה שלי, ואוכל סעודה. ובסעודה הזו אני מחבר אותם ואותי לקדוש ברוך הוא. זה סעודת ליל פסח. וזה אומר את ההכרזה שמכריזים בתחילת ההגדה. השטה, אלך למד יאכלו אבותינו בארץ מצרים, הסעודה שאנחנו אוכלים היום היא לא סעודה רגילה, היא סעודה שקשורה למסורת העתיקה שלנו, של יציאת מצרים, היא סעודה שהיא קשורה לכל עם ישראל כולו, והיא סעודה שבאמת צריכה להיעשות במצב של גאולה. אנחנו בינתיים עושים אותה. כמה שאנחנו יכולים. הוא אומר שיהיה גאולות ניסים גדולים שעד כדי כך שיציאת מצרים תהיה תפל. אבל עדיין צריך לספר על יציאת מצרים, כי כל מה שיש לנו מגיע מכוח יציאת מצרים. כן?
מה זה אז מה שאומרים שכל החגים הקדומים יתבטלו? זה לא בא לצורה הפשוטה
שלנו. רשב"א שואל את השאלה הזאת, הוא אומר שהכוונה היא לא להתבטל לגמרי, אלא שיהיה יציאת מצרים תפל וגאולה עתידה היא כך. ככה הגמרא אומרת. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ככה ילד שואל, וחז"ל הקריאו, אני רוצה שיהיה לנו ברור. בהמשך אנחנו נראה את זה יותר ויותר חזק, שאין להגדה של פסח נוסח. חז"ל יצאו מגדרם כדי שידע, אין ספר ששמו הגדה של פסח. למרות שעכשיו אנחנו מרזיקים מהי הספר ששמו הגדה של פסח, זה מסגרת על שנמצאת כדי שנוכל איכשהו להתחיל. אין לנו תשובה רכיבה. זה חובר אצל חז"ל, כאשר השורש של הדברים נמצא במכינתא. אבל אנחנו לא יודעים בשביל זה. אבל המסגרת הזו היא לא מסגרת שנועדה כדי שתיקח אותה, כמו שיש הגדה של זה, כמו שיש מגילת אסתר, שפשוט צריך לקרוא, מי ואי בימי אחשוורוש עד לכל דברו. או כמו שיש קריאת התורה שהתחילים בראשית וגומרים במשך שנה שלמה לעיני כל ישראל. או כמו שיש קריאת שמע, או שיש תפילת שחרית. איך אמר פעם מישהו, אחד שואל קושייה באמצע הגדה, אם יש לך קושייה באמצע קריאת שמע, אתה גם שואל. הגדה של פסח לא נראית ככה. הגדה של פסח זה מסגרת לדיון. הצורה של הדיון היא דיון שהאדם יושב עם הילדים שלו ודן. יש אבל בעיה, שיש נטייה לאנשים שהם לא מספיק יודעים איך להתמודד ואיך להסתדר עם התפקיד הזה, ולכן סידרו מסגרת שבתוכה אנחנו ננסה למצוא את הדרכים איך להיכנס. עד כדי כך הגיעו הדברים שגם שהילד צריך לשאול, חז"ל תקנו נוסח של שאלות. אבל כתוב בגמרא במפורש שאם הילד שואל שאלה אחרת, פטרתם לי למה אני סתנה. אני לא אומר לבייס כמה פעמים קרה שילדים שאלו שאלות אחרות ועדיין אמרתי מה נשתנה בגלל שאנחנו קשה לנו לצאת מהמסגרת, אבל ברמת העיקרון המטרה של הלילה הזה היא לא להצמד לתת, היא לצאת מהטקסט. הטקסט צריך להיות כרקע, כמסגרת. וכמסגרת ממנה לצאת החוצה. אבל אין נוסח להגדה של פסח.
זה לא מעכל אם אתה לא אומר חלק מהדברים כאלה.
צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל שיש חלקים לא מעכבים. אבל אולי אם נלמד את הכל, נוכל להגיד לדון על הדברים האלה. בפירוש זה לא מעכל. אין ספק שיש חלקים לא מעכבים בהגדה. ואתה יכול להוסיף הרבה דברים אחרים. אתה יכול להוסיף הרבה מדרשים אחרים, או דברים אחרים שאתה רוצה להוסיף. אני לא יודע. אתה שואל שאלה טובה? אם מישהו בא ושואל עכשיו שאלה, וקודם דיברנו על דיני ברכה האחרונה של קרפס, האם זה נכנס לכלל סיפור יציאת מצרים?
לא.
אני חושב שלא, אבל אפשר לשאול לנו? לא יודע. אנחנו נדון גם בזה. בהמשך,
ההגדה
פותחת גם את הדיון הזה.
מה עם כל הסילוקי שולחנות למיני והזהות וכיסויים ומילים ושולחנות
שמועדים לעשות? אנחנו בזמנם של חז"ל, המנהג היה לאכול עם שולחנות קטנים כאלה, וכדי לבטא את זה, כדי שהתינוקות ישאלו, או במילים אחרות, כדי שנשב ונגיד את ההגדה וזה, אז היו מסלקים את השולחן הצידה, לפני שאומרים מה נשתנה. וזה היה אמור להביא את הבן גם לשאול שאלה. אבל כמו שאמרנו, אי אפשר להגיד שטעם שעושים דבר הוא כדי שהבן ישאל, כי אז שהילד ישאל, אני לא יודע מה לענות לו. אז כל דבר שכתוב שעושים אותו כדי שהילד ישאל, צריך לשאול מה אני עונה לו אחר כך. בכוונה, יש לו טעם. הקטעם הוא לא מספיק כדי לחייב לעשות את זה. גם פה, הדין הוא שעכשיו אנחנו לא הולכים לאכול, אלא הולכים עכשיו לספר מיגת מצרים. בשביל זה פורשים מהאוכל, שמים את האוכל בצד, את השולחן, אנחנו היום עושים את זה ושמצאים את הקערה, כי אין לנו היום שולחן מספיק מתאים כדי לסלק אותו. פעם אחד שלמדנו סופים בישיבה, אז אחד התלמידים שאל, אז אולי שחזר יחייבו לקנות שולחנות כאלה, וכולי. אתה רואה שלא, אף אחד בראשונים לא עלה על דעתו דבר כזה, שאדם צריך לעצב את הבית שלו כדי שיתאים לנר סדר. אבל, אז אנחנו מסלקים את הקערה, אבל למעשה אנחנו עכשיו הולכים לספר ביתן שוצריים, אנחנו רוצים שאלה נשאל. וחז"ל הניחו ארבע שאלות, שהן שאלות כלליות, הן שאלות מנחות. שוב, הילד יכול לשאול למה אוכלים קרפס, זה מונח פה בשאלות שהם שואלים. הילד יכול לשאול למה אבא לובש חליפה מעיל לבן, או כל שאלה שהוא שואל, או הילד יכול לשאול יותר מזה. אבא, למה אנחנו צריכים לספר ביתן שוצריים ולדעות לשאול ביתן שוצריים, אם הוא בעצמו הכניס אותנו לשם? כל השאלות האלה הן מכלל השאלות שצריכים לשאול אותן, או יכולות להישאל, וכל שאלה שנשאלת היא ההזדמנות שלנו, צריך לקפוץ. אני חושב שכל השאלה צריך לקפוץ על שאלות. אבל ודאי בדיוק הסדר זה מצווה, כל שאלה היא ברכה, כי היא פותחת את הפתח לדיון אמיתי. וצריך לזכור, לא חייבת להיות תשובה. מותר להשאיר, אם אתה יודע תשובה, אין סיבה שלא תענה. אבל אם אדם רוצה לא לפחד בשאלות, הוא צריך להיות מוכן גם להגיד, אני לא יודע, בוא נשב ונלמד את ההגדה, נשב ונלמד בסיפור מצרים, עד הבוקר, אולי יהיה לנו תשובה. מה שלא, נחשוב אחר כך, אחרי בבוקר, אחרי התפילה, או שנה הבאה, אני לא יודע. אבל החז"ל הביאו לנו כאן ארבע שאלות, הנוסח שנמצא לפנינו השתנה קצת בגלל הביטול של קורבן פסח, כי במשנה, השאלה הראשונה זה העובדה שאוכלים בלילה הזה למצה, השאלה השנייה שבלילה הזה אוכלים ארוך, השאלה השלישית שבלילה הזה הם מטבילים שתי פעמים, כבר הסתבכה קצת איך מנסחים את השאלה הזאת, ולא יצאנו בצורה בנוסח ברור, וכי יש פה בעיה, הגמרא שואלת
שאלה... אני חושב שהרב מסביר שמטבילים זה פשוט לאכול, זה לא נכנס לעניינים פה.
לא, אוכלים פעמיים. אוכלים פעם אחת כשאוכלים קרפס, כשאנחנו לאכול, והפסקנו, ואנחנו יכולים לאכול פעם שנייה. זה התשובה לשאלה, איך הילד יודע שמטבילים שתי פעמים? איך הילד יודע... מה?
הוא לא ראה את השני.
הוא לא ראה את השני. לפי דבריי זה פשוט, כיוון שסילקו את השולחן. רגע.
אז
כאלה
הוא רואה ש... למה זה
מודל
אחוז?
למה
זה
לא לגבול? כל מי שמכיר את הראשון שחזל בכל מקום, להטביל אל הכוונה, להטביל כאן אין לאכול. בגלל שבדרך כלל אוכלים בטיבול, ככה זה נקרא. מי אוכל ירק לא מטובל, אז מטבלים על ידי הטיבול. אבל אז אחרי, הילד רואה שסילקו את השולחן, הוא אומר, אבא, אני עוד רעב. הוא אומר, אל תדאג, אחר כך נביא עוד פעם. אז הוא שואל, למה הלילה הזה אוכלים שתי פעמים? שתי סעודות. למה חיכו את זה? סעודה לשתיים. דווקא מכאן ראיה לדבריי.
אבל מה זה אפילו פעם אחת?
זה בעייתי מאוד הנוסח הזה. מה יעשה מי שמצביל כל לילה? ויש אנשים שרגילים לאכול כן בטיבול. יש פה כמה חילופי גרסאות. הנוסח הרגיל שבכל זאת אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. אם מישהו לא רגיל לאכול כל השנה כולה, לאכול בטיפול, אז יש לו קושייה. אז הוא צריך להגיד שבכל הלילות, לא יודע. לא יודע איך זה פרש. אני
כל הזמן
אנחנו נקים ידיים. אנחנו נקים סעודה, בתוך הסעודה. אני כן מטבל כל האוכל. אני אוכל סלט, בסלט יש שמן. לא מטבל, אתה יודע, זה רק ככה. ואם שכחתי את השמן, זה לא טיפול. מה זה מקווה שצריך לטבול? אני לא חושב. אני לא חושב. כל סלט הוא טיפול. אבל בכל לילה אוכלים סעודה אחת. בכל לילה אוכלים סעודה אחת. הלילה הזה אוכלים שתי סעודות כביכול. אוכלנו סעודה ראשונה קרפס, וצילקנו, ועוד מעט יביאו עוד פעם. בסדר, טוב שאתם מבטיחים לשאול מה תביאו עוד פעם, אבל למה בפעמיים? למה לא ברצף? שבכל לילה אנו אוכלים בין יושבים ובין מסביב, הלילה הזה כולנו מסביב, השאלה הזאת באה, מצד אחד בזמן חזל לא שאלו אותה, כנראה כי הרגילות כל השאלה הייתה לאכול בעצבה, והיום אנחנו לא, לנו זה כן שאלה. והשאלה שחסרה לנו היא השאלה כמה זה עצוב, שבכל עת אנחנו אוכלים בשר צלוי, שלוק ומבושל. הלילה הזה כולו צלוי, כי אוכלים קורבן פסח בצליח. נגעת בסוגיה בגמרא. בפשטות, הגמרא מוכיחה מכאן שכן, שגם את החגיגה צלוי. אף פי שהלכה היא לא ככה, אבל... אני רוצה לשאול שאלה ענקית, גדולה מאוד. אני כבר כמה וכמה שנים עושה סדרים, לפני זה כמה וכמה שנים השתתפתי בסדרים, ובנסתם לכולכם היה כבר כמה פעמים שהייתם בסדר, או לערוך או לשמוע. האם אתם יודעים מה התשובה שעונים לילד על השאלה הזאת? רוב הילדים, על מה נשתלם? הילד שאל ארבע שאלות, או ילד... רוצים להגיד, הבדים התחילים להגיד בגילה שלמה? אז אני קבעתי סדר בבית שלי, שאחרי שאומרים על השתנה, כולם אומרים ושרים את זה יפה, אני עוצר את החזר, אני רוצה לענות לכם תשובה. התשובה היא ארוכה ונדבר עליה הרבה עוד מעט. אבל קודם כל שתהיה תשובה קצרה ב4-5 משפטים, וזו התשובה שאני עונה, אני חושב שככה נכון לעשות. בגלל שהילדים מאבדים את ההקשר. שאלנו על צלוי, סליחה, זה לא שאלנו, אבל על מסובים ולא מסובים, מדברים שתי פעמים, מה התשובה שאני אתן לנו? אז התשובה היא, רבותיי, תקשיבו טוב, הלילה הזה הוא לא לילה רגיל, הוא לילה מיוחד במינו. הלילה הזה קרה דבר נפלא מאין כמור, הלילה הזה יצאנו לחירות ממצרים ונהיינו העם של הקדוש ברוך הוא. הלילה הזה הוא היום הולדת של עם ישראל, הלילה הזה הוא תחילת הקשר והברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ויש כל מיני מנהגים מיוחדים שנוגעים בלילה הזה. בדיוק נראה בהמשך לפרש אותם, אבל כל מיני מנהגים יש, וכולם לכבוד הלילה הזה. אני חושב שזו תשובה קצרה ומספקת, אני אמרתי אותה בנוסח שלי. מי שרוצה יכול להגיד שבלילה הזה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו מצרים ולכן אנחנו חייבים להודות לו. אנחנו בהמשך נעסוק בניואנסים האלה, בהבדלים האלה. אבל העיקרון הוא לענות עכשיו תשובה קצרה ולא להיכנס לפרטים למה אנחנו מדבילים שתי פעמים, למה אנחנו אוכלים הלילה מרור, כי זה נעסוק בהמשך. אלא לעסוק בעיקרון, הלילה הזה הוא לילה מיוחד שבו נחרטה הברית או התחילה הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ומהלילה הזה מתחילה היהדות כולה.
שאלה
לסור את זה, כמו זה יותר. זאת אומרת,
את שאלה
שסידרנו,
שזה אולי
את התשובה,
שסידרנו
להגיד. כן, אני חושב שהתשובה תהיה תשובה לשאלה, אבל כדאי לענות על זה. אם אני עכשיו מתחיל לספר סיפור ארוך, והילד לא מבין את ההקשר, המשפטים האלה הבודדים הם טובים ונפלאים, וניסיון אני מוכן, זה בעצם שם את הדברים במקום, ואנשים מבינים את הקשר.
אבל לא עיקר הנקודה שהוא יזכיר את זה, כאילו באמת,
אני לא אומר, אם הילד נשאר עד סוף הלילה, אתה יודע כמה אנשים מבוגרים שאלתי אותם, ענו לכם פעם אל הסדר? לא, לא שמתי לב. אפול לנו.
על מה?
על מה נשתנה?
זה לא
בגלל, אני רק אמרתי. אז לכן אני אומר, אז נוסח הזה שאני עושה, מציב את הדברים במקום הנכון, מציב ששאלו פה שאלה, מחזיר לתודעה של השומעים ושל האומר, שהייתה פה שאלה, והוא עונה את התשובה. עכשיו התשובה יש לה פירוט רחב, אבל הכלל של התשובה נותן אפשרות לאנשים לתפוס את הדבר ולזכור אותו גם. כשאתה עולה תשובה שעתיים, אף אחד לא זוכר אחר כך מה הייתה התשובה, מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה. באופן הזה הילד זוכר שהוא שאל וזוכר שהוא ענה, והתשובה נשארה לו. ושוב, אני לא נכנס לפרטים על מה זה מצב ומה זה מרום, כל זה נעשה בהמשך. עכשיו אני אומר דבר אחד ויחיד, הלילה הזה אולי לא מיוחד בגלל ש... אני אומר שהלילה הזה מיוחד בגלל שבו פגשנו את הקדוש ברוך הוא לראשונה, והקדוש ברוך הוא בא ובחר בנו ונוצר בינינו הקשר, בגלל הלילה המיוחד הזה, יש הרבה דברים מיוחדים שעושים, הרבה דינים מיוחדים ומנהגים מיוחדים, נפרש את כולם או חלקם בהמשך. אבל זו התשובה העקרונית לשאלות שהילד שואל, ומצווה להגיד, אני חושב שזה נכון מאוד להגיד ככה. אני, זה יצא טובה, גם לי עצמי, אני, זה ממקד לי את החשיבה. אני הייתי תשובה, וכולי.
בשלב הזה יצאתי ידי חובת ליל הסדר? אם עניתי את השש משפטים האלה, אני יכול לתוך העניין?
יש, בהלכות סיפור יצחק מצרים, חז"ל אמרו כמה דברים,
אחד מהם... כל מה שמעצים לאחר מעשה.
כן, זה המינימום, אבל כל המרבה לספר הרי זה משובח, ואני מתאר לעצמי שאתה רוצה להיות משובח. אז יש עוד... יש עוד להוסיף, רק אל תחליף את השין בסין, בסמך. אפשר להרחיב עוד ועוד ועוד, ואנחנו רוצים להרחיב בדברים האלה, אבל נעשה את זה בזאת השם מחר.
תודה רבה.